יש. אנחנו באוויר. שלום גילי.
שלום רם.
מה נשמע?
בסדר גמור.
יופי.
בסדר גמור.
אני רוצה להגיד לך תודה על זה שאת באת להקליט איתי פרק אחר. התבקשת לראיין אותי. והסכמת.
כן.
אז אני רק אחבר אותנו רגע, זה הפרק העשירי של הפודקאסט סיפורים של ריפוי.
וואו.
כן. ואחרי שכמה אנשים פנו אליי ושאלו אותי מתי ישמעו את הסיפור שלי, ומה בעצם בכלל גורם לי להקליט את הפודקאסט שזה הנושא שלו, אז ביקשתי ממך, ואני אחבר את זה גם לזה שאת ליווית אותי ועדיין מלווה אותי בתוך כל התהליך הזה של ההפיכה של הפודקאסט מאיזשהו רעיון כזה שהיה באוויר, לתפוס, לקרקע, בתהליך אימון שעשית איתי, שאת מלווה אותי בתוכו, וממחשבה על זה שאולי אני אתחיל להקליט פודקאסט ביוני 2021, הפרק הראשון כבר עלה לאוויר בדצמבר 2020. וזה פשוט אין לתאר. ואז אחרי שחככתי קצת בדעתי על העין, על זה שאני רוצה באמת גם להביא את הסיפור שלי, אז היה לי ברור שאני אשמח אם זאת תהיית איתי כאן. מרגיש לי קצת יותר בטוח. אז זהו, אז אני מעבירה את המושכות אלייך. מעכשיו זה אצלך.
אוקיי. אז קודם כל, תודה על ההזמנה, ותודה ככה שנתת לי להיות איתך בתוך התהליך המרתק הזה. אני ממש, הפרק הראשון עלה, התרגשתי כאילו עשיתי אותו בעצמי. ואני באמת חושבת שזה נורא חשוב לשמוע סיפורים כאלה של ריפוי, מהמקום שאני מכירה אצלי, של התמודדויות וצמיחה בעקבות כל מיני קשיים. אני חושבת שזה מאוד יכול לתת השראה וכוח להרבה אנשים, אז אני ממש שמחה שהדבר הזה קורה.
תודה.
ועכשיו אנחנו נצלול לסיפור שלך. ובאמת הרבה פעמים לסיפורים של ריפוי יש איזושהי התחלה, איזשהו אירוע, סימפטום, אתגר, ואני אשמח לשמוע איפה הסיפור שלך מתחיל.
כן. אז הסיפור שלי, אני מכירה אותו. אני מכירה אותו בעיקר כי אני כבר זוכרת את עצמי מציגה אותו לרופאים ולמטפלים מכל מיני סוגים בחיים האלה. יש כל מיני נקודות התחלה, אבל נקודה מאוד מאוד משמעותית מבחינתי היא שבגיל 17 נפלתי ונקעתי את הקרסול. וזה היה נראה כמו נקע פשוט. ולמחרת הלכתי לבית ספר קצת צולעת, לא, ממש לא היה מזה סיפור, וזה הפך להיות איזשהו נקע חוזר. זה הפך להיות משהו שהלך ובא, הרגל התנפחה והנפיחות ירדה, וראו אותי אורתופדים ומדקרים וכל מיני, כל מיני מכל מיני, ואחרי איזושהי תקופה לא מאוד ארוכה, כמה חודשים לדעתי של הלוך ושוב כזה, של נפיחות וכאב והגבלה בתנועה, הנפיחות חזרה ולא הלכה יותר. והקרסול שלי פשוט החזיק איזושהי פגיעה מהמכה הזאת, מהנפילה הזאת. ובמשך שנים הוא מאוד הגביל אותי. והסיפור סבב סביבו. ממש, לדעתי זה 7 שנים לכל חובבי השוויונים. לדעתי זה ממש היה 7 שנים שהייתי סביב הקרסול. הוא שירת אותי נהדר בזה שקיבלתי המון פטורים גם משיעורי חינוך גופני בתיכון, וגם בצבא הסתובבתי בנעלי בית, כי כאבה לי הרגל, כל מיני כאלה. ובצבא גם עשו לי ניתוח בקרסול, כיוון שהיו כל מיני רופאים שחשבו שאפשר לנקז את הנוזלים שהצטברו, וזה היה נשמע מאוד נחמד, רעיון מאוד נחמד, שינקזו את הנוזלים ופשוט ילכו משם. אבל שבועיים אחרי הניתוח שעשו לי בקרסול, הם חזרו. וכדי להישאר, לא... אז שם הוא מתחיל, ומשם זה גם מתגלגל לכל מיני נקודות מפתח. אני באיזשהו שלב נסעתי לאיזשהו אורתופד שיקומי בפיזה.
בפיזה?
בפיזה, כן. כן. כן, זה מישהו ישראלי שלמד רפואה באיטליה, ומביא איתו רעיון שיקומי לא סטנדרטי, וכשהוא רצה לפתח אותו בארץ, אז זה לא כל כך התקבל פה בברכה, אז הוא חזר לאיטליה, למקום שבו הוא למד, ופתח בפיזה מרפאה, שמגיעים אליה גם מקומים וגם הרבה ישראלים, שמגיעים למתכונת של טיפול אינטנסיבי במשך תקופה. והטיפול שם הוא משהו אחד שעזר לי לראות הרבה מאוד דברים, אבל מה שאני זוכרת הכי משמעותי במפגש עם הרופא הזה, עם יורם, זה שהוא קודם כל הסתכל לי בעיניים, ולא בתיק הרפואי. הוא ממש ממש, וכבר הייתי למודת רופאים בשלב הזה, הייתי מגיל 17 הסתובבתי בין הרופאים, הניתוחים, ניתוח אחד, לא ניתוחים. ואליו הגעתי, אני חושבת, בגיל 23, משהו כזה, או 24, ופתאום שמתי לב שזה היה אחרת, שהוא מסתכל עליי ומדבר איתי, ולא נמצא בתוך התיק הרפואי שלי, בין אם זה בניירת, בין אם זה במחשב. שזה היה דבר אחד מאוד משמעותי במפגש איתו. ועוד דבר מאוד משמעותי במפגש איתו היה שהוא אמר לי, כרגע הכאב מנהל אותך, וצריך שאת תנהלי את הכאב. עכשיו, זה אחר כך חככתי בדעתי אם הוא היה הראשון שאמר לי, כי כבר הייתי גם בתוך תהליכים מאוד כל מיני סוגים, הייתי בתהליכי גרינברג, הייתי בכל מיני סוגים של עבודה סביב הדבר הזה, אבל יכול להיות ששם זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי מסוגלת ובשלה לשמוע את זה. להפוך את הנוסחה הזאת של ממקום שבו הכאב מנהל אותי, לנהל את הכאב. שזה אומר גם ללמוד לחיות איתו, גם לתקשר איתו ועם הגוף בכל מיני דרכים. וזאת נקודה מאוד, מאוד משמעותית. ואחרי שהייתי אצל יורם, פעמיים בפיזה, הבחנו לי דלקת ברקים. מה שקרה זה שמתוך קרסול אחד, שבמשך 7 שנים הכל נסב סביבו, הופיעו פתאום כאבים ודלקות בעוד כל מיני מפרקים. וזה היה כבר לתוך תהליכים מאוד ארוכים שעשיתי כמודרכת בשיטת גרינברג, וכבר הרגשתי שאני רוצה גם לעבוד עם אנשים, הרגשתי שהמרחב הטיפולי כבר מתחיל לקרוא לי, והתכוונתי ללכת ללמוד גרינברג, וזה השתבש, אז הלכתי ללמוד רפלקסולוגיה, וגרתי אז בבאר שבע, וההורים שלי גרים בראש פינה, והרגשתי שיש עוד הרבה מאוד מפרקים שמתחילים לכאוב, להתנפח, לדבר איתי בעצם. ומי שהייתה המורה שלי לאנטומיה במכללה ברידמן, באה איתי לפגישה עם רופא ראומטולוג. כי שיתפתי אותה בזה, היא הייתה הדבר הכי קרוב לרופאה שהכרתי באופן אישי, ושיתפתי אותה, והיא אמרה לי שהיא תבוא איתי, כי גם פחדתי קצת ללכת בלי ליווי של אימא שלי, ולא ידעתי מה מצפה לי בעצם. והיא הלכה איתי וישבנו יחד מול הפרופסור ראש המחלקה לראומטולוגיה בסורוקה, והוא הבחן לי דלקת ברקים ורשם לי תרופות. ואז יצאנו משם, וממש הודיתי לעולם על זה שלא הייתי שם לבד, והיא לקחה אותי לספרייה של המרכז הרפואי, של הסטודנטים לרפואה. והיא מצאה איתי את הערך של התרופות, וקראה איתי והסבירה לי, לאט לאט ובסבלנות רבה, מה המשמעות של מה שהוא הציע. מעבר למה שכתוב לנו בנייר של תופעות לוואי ותרכובות, ובעצם מה שהבנתי זה שאם אני מתחילה לקחת את התרופות האלה בגיל 24, הייתי בזוגיות, ידעתי, הבנתי שאם אני ארצה להיכנס להיריון, אני אצטרך להפסיק את הטיפול התרופתי, לתת לגוף להתנקות ממנו, ורק אז אני אוכל להיכנס להיריון בטוח. ומה שעוד הבנתי זה שהתרופות האלה הן שמות סכר, הן בעצם, הן לא מטפלות בשורש, הן לא מטפלות בדלקת עצמה, הן שמות סכרים, ומונעות את הכאב ואת הסימפטומים. ומה שקורה כשפותחים סכר, זה שכל מה שיצטבר עשוי, אף אחד לא מבטיח שזה מה שיקרה, אבל עשוי או עלול לשטוף אותנו היטב. ואין שם, אי אפשר לדעת מה יקרה כשמרימים סכרים, מהסוג הזה לפחות. ושם הרגשתי קריאת השכמה, כזה ממש את הדינג דינג 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 דינג, ואני פשוט שינסתי מותניים, ועד אותו רגע הייתי בתהליכים, אבל מאותו רגע הקדשתי את עצמי לריפוי של הדבר הזה. כן, שזה עוד פרק.
וואו, אני שומעת שממש ככה זה הפך למאוד מאוד מאתגר מבחינה בריאותית, שהכאבים מלווים אותך בכל צעד ושעל, ואת באיזושהי הדרגתיות בחרת מסלול שהוא מביא איתו חיבור לגוף, ואפשרויות ריפוי אחרות.
כן, כן, הכאבים, בפעם הראשונה שנסעתי לאיטליה, נסעתי עם קביים. הלכתי עם קביים. כשהשתחררתי מהצבא, הכאבים בקרסול הפכו להיות ממש בלתי נסבלים, ולא הצלחתי לעמוד על הרגל. והלכתי עם קביים כמה חודשים, ועם הקביים האלה הגעתי אל יורם. וכשהוא פגש אותי בארץ, אז הוא בעצם מגיע לארץ כל כמה זמן, לא בקורונה, כדי לפגוש את המטופלים הישראלים שרוצים לבוא אליו, ומתוך הפגישה הזאת הוא בעצם אומר אם יש לו מה לעזור או לא. ואחד הדברים שהוא אמר לי זה, את משאירה את הקביים בארץ, את עולם למטוס בלי. ובהתחלה כשהייתי שם זה היה ממש ממש גם ללמוד שוב לא לתת לכאב הזה לנהל אותי, וגם ללמוד ללכת, כי הכאב המאוד גדול בעצם גרם לי לצליעה. והניטרול של רגל שמאל בהליכה עם הקביים, גם כל כשהייתי מסתכלת על השוקיים שלי אז שוק שמאל הייתה רזה רזה רזה, ממש חלשה. באיזשהו שלב גם שמו לי גבס הליכה, כי חשבו שזה יעזור. בדיעבד אני יודעת להגיד שזאת לא הייתה אסטרטגיה שהייתי בוחרת בה, אבל אז באמת עוד לא ידעתי, פשוט הסמכות שפגשתי כל פעם הובילה אותי. בדרך כלל היו רופאים. והגעתי עם רגל שמאל, גם כואבת, גם מנוונת, גם כל האגן שלי קצת היה בהטייה בגלל הדבר הזה, כי בעצם צד שמאל, לא ממש השתמשתי בו, בגלל שהוא כאב לי, בעצם מתוך הרצון להימנע מהכאב, ומתוך החשש מלפגוש את הכאב, פשוט נסוגתי, השתמשתי ברגל ימין. וזה חלק גם ממה שהביא בהמשך, את ה... כן. אז בגיל 24, כשפתאום הופיעו עוד דלקות בעוד מקומות, אז הראשונה שהופיעה הייתה ברך ימין, שנשאה את כל כן. העומס מתוך הדבר הזה. אז כן, אז במשך שנים בעצם, הכאב ואני גרנו באותו גוף, בשכנות, בשכנות צפופה למדי, וגם בזה יש, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני מספרת לעצמי שלהכיר כאב כל כך מקרוב, זה אחד הדברים שמאוד עזרו לי ללדת. לא יודעת.
יכול להיות.
כן, לא יודעת, אבל זה מין משהו, מין תחושה פנימית כזאת, שוואלה, אני יודעת לכאוב, אני יודעת להכיל כאב, אני יודעת להכיל עוצמות כאב די גדולות, ואני חושבת שזה לא הכאב שמאוד מאוד טלטל אותי, אלא זה המרשם. המרשם לתרופות ש...
כן, שמה שם טלטל אותך בעצם.
לאורך כל הדרך הייתה לי מין תחושה כזאת מוזרה של, היי, מה, אבל דלקת פרקים זאת מחלה של זקנים. למה, מה? בת 24. בכוכבית אני אציין שמבחינה רגשית ונפשית, באמת בשנים האלה הייתי די זקנה. לא, הגיל הכרונולוגי שלי והגיל הרגשי שלי לא ממש היו תואמים. הדלקת פרקים דווקא הסתדרה בסדר.
הסתדרה.
כן. אבל עדיין, כאילו זה לא היה לי ברור, ולקח לי זמן לגלות שבעצם זאת לא באמת מחלה של זקנים, זו איזושהי סטיגמה שיש עליה. אז אני חושבת שגם ההבחנה, כי עד שההבחנה הזאת הגיעה, ועד שישב רופא ואמר, יש לך דלקת פרקים, הסתובבתי עם קרסול פגוע. ולא היה ברור מה קורה שם, הרופאים כל הזמן ניסו להבין אם זה על רקע טראומטי, באמת מהחבלה שהייתה מהנפילה והנקייה, או שהרקע הוא ראומטי, שהוא אוטואימוני של מחלה אוטואימונית. ואז ברגע שהופיעו עוד מפרקים מודלקים, זה בעצם נתן את הסטמפה הזאת. אז אני חושבת שגם לשמוע את הצירוף מילים הזה, דלקת פרקים ואת ההבחנה הזאת טלטל אותי, וגם התרופות, זה ש... גם קודם לקחתי תרופות. לפני כן הייתי מקבלת משככי כאבים מאוד חזקים, אנטי-דלקתיים. והם גם בעייתיים. הם גם יכולים לפגוע בכבד ובעוד כל מיני מערכות בגוף, אבל יכול להיות שמה שהכי טלטל אותי זה שידעתי שאני רוצה ילדים. וזה שידעתי שאם וכאשר אני ארצה להיכנס להיריון, אני אצטרך להפסיק. זה היה שם איזשהו ממד אחר של תלות בתרופה, שהוצג לי כאופק. מה שלא היה עם האנטי-דלקטיים המשככי כאבים שלקחתי לפני כן. היה שם משהו שאמר, זהו, מעכשיו, כי באמת לרפואה אין פתרונות לא תרופתיים לדלקת פרקים. לכאבים, לדלקות מקומיות, יש. אבל לדלקת פרקים, מה שעד כמה שאני יודעת מהמסע שלי, מה שיש לרפואה להציע, זה תרופות, את תקחי אותן, באיזשהו שלב הגוף יסתגל אליהן, והם יפסיקו לעזור לך, ואז את תטפסי למדרגה הבאה של טיפול תרופתי, זה יעזור לך תקופה, תסתגלי אליהם, הגוף יסתגל אליהם, תטפסי למדרגה הבאה, זה מה שאני מכירה.
Okay.
וזה משהו שלא, לא, פשוט לא הסכמתי, להיכנס לנתיב הזה. וגם לא כל כך הסכמתי לחזור לראות רופאים אחר כך. במשך שנתיים הייתי ממש מחויבת לעצמי ולריפוי הזה. עשיתי שינוי, גם נכנסתי לתהליכים רגשיים בעומקים נוספים ובתדירויות יותר דחופות. וגם עשיתי שינוי מאוד גדול בתזונה שלי, וגם עשיתי איזשהו שינוי באיך שאני תופסת פעילות גופנית. ואלה בעצם, אלה, אני מרגישה ממש העקרונות או המישורים שמלווים אותי עד היום, כשאני מדברת על איזשהו שינוי, אז, אז עבודה רגשית, רוחנית, אנרגטית, זה אחד, זה תזונה וזה פעילות גופנית. אלה המישורי העבודה שלי מבחינתי, גם בשביל עצמי וגם כשאני מציעה למי שאני עובדת איתה.
אז את בעצם מציעה פה משהו מאוד הוליסטי, שמתייחס לגוף והנפש כמשהו שהוא מחובר ומאוד משפיע אחד על השני, וזה לא רק הקרסול או המפרקים, אלא זה גם מה שקורה לך בפנים, ואיזה מזון נכנס לך לגוף, וכמה ישנת בלילה, וכמה הגוף שלך בתנועה.
ואיך אני מרגישה, כן.
ואיך את מרגישה, ואם את מנסה ככה להסתכל אחורה על השבע שנים האלו, באמת מהבחינה ההוליסטית, את יכולה לזהות מה היה שם שייצר את הכאב הזה מהבחינה באמת היותר רגשית, ולא רק מהמכה שקיבלת?
כן. בטח שאני יכולה. כמו שציינתי ככה לשניונת, שהכאבים בקרסול אפשרו לי כל מיני דברים, כמו פטורים מחינוך גופני וכל מיני פטורים בתירונות, הייתי מאוד עצלנית, עצלה. לצד העצלנות הזאת הייתי גם מאוד פעילה, אבל לא ברמה הגופנית. לא אהבתי לעשות פעילות גופנית. שיעורי ספורט וחינוך גופני היו השיעורים הסנועים עליי בבית הספר. אז זה מישור אחד של חוסר תנועה וחוסר חיוניות, הייתי אומרת. התזונה שלי הייתה תזונה סבירה, לא אכלתי ג'אנק. אני חושבת שכמו שאכלו בסוף שנות ה-90.
כן, אני רוצה רק שנייה לשאול על העניין הזה של
התנועה. רגע, אני... אוקיי, חשבתי ש... אוקיי, כן, אני איתך.
לא, אז בעצם את אומרת שעל אף הקושי והכאבים בקרסול, היו לך רווחים מזה.
בוודאי.
והרווחים היו שלא היית צריכה לבצע שום פעילות גופנית בשום מסגרת.
אם אני לא רוצה, כן.
אם את לא רוצה,
כן. אף אחד לא יכל להגיד לי שום דבר יותר מזה. בטירונות הייתי מתעוררת באמצע הלילה, בגלל שהמיטות הן כאלה עם קפיצים והן שוקות, אז משהו בזרימת דם היה מתחרפן לגמרי. לא זרם לי דם לרגל כמו שצריך, הייתי מתעוררת באמצע הלילה עם רגל משותקת, קפואה. כי גם ככה היא לא הייתה במיטבה. ואז גם הייתי באה בבוקר למעקית שלי ואומרת לה שאין לי את השעות שינה המתכליות שלי, והייתי חוזרת לישון. עכשיו, כן, אבל זה באמת היה אמיתי, כאילו באמת הייתי מתעוררת, הרגל שלי הייתה משותקת, זה גם בפעמים הראשונות זה היה נורא מפחיד. כי לקח זמן עד שהבנתי שהמיטה שוקעת, ושהרגל מורמת, ושאין לי זרימת דם. והייתי פשוט מתעוררת בלילה מכאבים, אז כן, זה שירת אותי. אני בכלל אני חושבת שהמקום הזה, לעמוד מול דבר כזה, ולראות איך הוא שירת אותי, זה משהו שאנחנו, אני מרגישה, מגיעות אליו אחרי שעשינו מספיק עבודה פנימית, גם בעצמנו וגם מלווה, כדי להסכים להכיר במנגנונים האלה שיש לנו. ולשמחתי, אני כבר נמצאת במקום שבו אני יכולה להכיר באיך הדבר הזה שירת אותי, וגם איך דברים אחרים. אני,
כן.
אני גם היום, לפעמים קורים דברים שבראייה חיצונית הם איומים. ואני יכולה לראות גם איך, איך ובאיזה אופן הם משרתים כל מיני חלקים שלי. שלפעמים החלקים, יש כל מיני חלקים, לפעמים יכולים להתנגש ולא כל כך להסכים, ואז הם קצת רבים, ואז יש בכלל מעניין, אבל, אבל כן, אני יכולה לראות את זה.
ואני באמת, זאת אומרת, אני שומעת שהיית, בוא נגיד, באיזה מיינסטרים כזה, בית ספר, צבא, איזשהו, ואז ההתמודדות הגופנית נתנה לך אפשרות ללכת בקצב משלך ולסטות למנוחות עם צבא. ואז באמת לאט לאט גם התחלת לסלול איזשהו מסלול אלטרנטיבי.
כן, אבל רגע לפני אני רוצה להתייחס, אמרתי משהו על הפעילות הגופנית ומשהו על התזונה, ואני רוצה להתייחס רגע למרחב הרגשי, רגשי, רוחני, אנרגטי, נפשי, שאני אני די מחזיקה אותו כדבר אחד שמורכב בתוך עצמו. ובשנים האלה פשוט חייתי בקומונה, בנוער עובד ולומד. אנחנו לא באמת, אנחנו שתינו משם, אבל לא באמת מכירות כן. משם.
כן.
גם
אני חייתי בקומונה של הנוער עובד ולומד.
כן. ואני בדיעבד יכולה להגיד ש... מה שהיה שם גם זה קריאה לשינוי אורח החיים שלי ולמקום שבו אני חייבת לשים את עצמי במרכז ולא את הקבוצה ולא את הרעיונות האידיאולוגיים. כי לא הייתי איתי בשנים האלה. וגם כשהייתי איתי, גם כשהייתי בתהליכים, זה לא כל כך התקבל בעין יפה. מכל מיני סיבות של אנחנו לא חייבות להיכנס אליהן עכשיו, אבל באמת, כן, אוף רקורד מה שנקרא, אבל באמת גם אני, בשפה של הרפואה ההוליסטית שאני מכירה, יש גם את ההתייחסות הזאת לדרך ולמסלול, וכשיש עניין עם מפרקים ועם רגליים, אז יש עניין עם תנועה, וזה באיזשהו שלב מסמן, סימן לי, וגם היו אנשים שעזרו לי להבין את זה בדרך. אני זוכרת, יש לי כל מיני משפטים כאלה של אנשים שפגשתי שנחקקו לי, כמו המשפטים ההם של יורם, אז הייתי אצל איזה מישהי שעשתה איתי עבודה של... של שחזורי גלגולים, ובאיזשהו שלב היא נתנה לי את התמונה הזאת, את הדימוי הזה של, שיש לנו שבילים לצעוד עליהם, ושמה שקורה לי זה שאני הולכת על איזשהו שביל, והוא מאוד 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 דומה לשביל שאני אמורה לצעוד עליו. ובגלל שהוא כל כך דומה, קשה לי להבחין בזה. ושם הגוף נכנס, וצועק לי באיזשהו שלב, לעצור. אני לא על השביל שלי. וזה גם חלק מהדבר הזה של לבסס איזושהי תקשורת עם הגוף. אז זה המקום שבו הייתי. ואז אחרי ההבחנה הזאת, וההחלטה הזאת לקחת את זה אחרת, אז שיניתי את התזונה שלי באופן מלווה. ונכנסתי לתהליכים, זה היה אז בעיקר שיטת גרינברג עדיין, נכנסתי לכל מיני תהליכים יותר אינטנסיביים, וגם התחלתי לנוע. באותה תקופה התחלתי פשוט לעשות תרגילים, אז הם היו שייך, אז מה שעשיתי אז היה שייך לשיטת גרינברג, כי מי שליווה אותי לימד אותי את התרגילים האלה, והתחלתי לעשות הליכות, אחרי שחזרתי גם מאיטליה, אז אחת המשימות שלי הייתה, אחרי שלמדתי ללכת מחדש, לשמר את ההליכה הזאת. ופתאום גם גיליתי שזה כיף לי. כבר לא הייתי בהתנגדות שבתוכה הייתי כשהייתי בתיכון. וכבר הרגשתי גם כמה זה תומך בי לעשות, לעשות את התרגילים האלה, ובמשך שנים הייתי פשוט כמה, 5 או 6 בבוקר, עושה שעה של תרגילים, ורק אז מתחילה את היום. מאוחר יותר, התנועה, האלמנט של התנועה הפיזית, גם הכניס את הצ'יקונג לחיים שלי. וזאת עוד מתנה שקיבלתי.
ואילו השפעות היו בעצם לשינויים האלו שעשית, להרגלים החדשים? איך זה בא לידי ביטוי?
זה לקח, אני חושבת, היו דברים שהרגשתי מהר, היו דברים שלא, אבל מה שאני זוכרת זה שאחרי שנתיים אחרי הפגישה הזאת עם הרופא הזה, שבה החלטתי שאני על זה, ועשיתי את כל השינויים האלה, אז ישבתי אצל חברה שלי, ולאימא שלה יש דלקת פרקים, הרבה מאוד שנים. והיא הביעה איזושהי דאגה, כנה מאוד אליי, מרגע שהבחנו אותי בכלל, כי הייתה שם איזושהי שותפות גורל כזאת. וישבה איתי והושיבה אותי לשיחה, ושאלה אותי, אצל מי אני במעקב מאז? אני מניחה שהחברה שלי זרקה לה שאני לא במעקב. אז אמרתי לה, אני לא במעקב. אז היא אמרה לי, נועם, זה לא לעניין. דלקת פרקים זה לא משחק, את צריכה להיות במעקב. אז אמרתי לה שאני לא מוכנה ללכת לרופא כדי ששוב ירשום לי תרופות, וגם נורא פחדתי ללכת לרופא שוב. ואז היא אמרה לי שאני צריכה ללכת לרופא מסוים. היא שלחה אותי לפרופסור רובינוב בהדסה עין כרם. והיא אמרה לי, הוא לא ירשום לך תרופות אם את לא צריכה. ולשם כבר לקחתי את אמא שלי, כבר לא הייתה לי סטודנטית לרפואה לקחת איתי, וממש פחדתי. ממש ממש פחדתי מזה שהוא יגיד לי, גברת, את צעירה, ואם את רוצה להצליח לחיות את את השנים הבאות שלך בלי דלקת פרקים, את צריכה להתחיל לקחת תרופות, ממש ממש פחדתי. והלכנו לשם, וכבר הייתי, בניגוד להצלה שהייתי לפני כן, הייתי כבר כל כך בתנועה, הוא מקבל בקומה שביעית בעין כרם, הקומות שם גבוהות, זה לא קומה סטנדרטית, עליתי ברגל, כאילו עליתי שבע קומות של בית חולים ברגל, כי אני שונאת מעליות. מחניקות. אז זה גם מין כזה משהו לציין, כי בעצם ממצב של בקושי לנוע והמון כאבים, הנה אני עולה 7 קומות, אז גם אם לא ראיתי את השינויים הקטנים בדרך, אז בשנתיים האלה אפשר היה לראות שינוי משמעותי. ואז נכנסנו, והוא ישב, והוא היה עוד רופא שהסתכל לי בעיניים. כן. והוא הסתכל לי גם בעיניים וגם על התיק הרפואי שלי. והוא קרא את הבדיקות דם שלי, והוא עשה לי בדיקה גופנית, והוא קרא את הסיכום מפגש של הקולגה שלו שנתיים אחורה, והוא אמר לי, תשמעי, אני לא יודע מה את עושה. הסברתי לו מה אני עושה, אבל הוא לא... אני לא יודע מה את עושה. אבל מה שאת עושה עובד, והדלקת שלך בנסיגה, ועושה רושם שהיא לא פעילה בכלל, ומבחינתי את יכולה כל חצי שנה לבוא לפה לביקורת, אלא אם כואב לך. אם כואב לך, את מתקשרת וקובעת תור, אבל כל זמן שלא כואב לך, תבואי פעם בחצי שנה, תגידי לי יפה שלום, ותלכי הביתה. ושם, הנחת הרווחה שלי נשמעה נראה לי. עד המרטפים של עין כרם. באמת, זה היה רגע... סופר 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 משמעותי ומרגש, וגם עכשיו אני מרגישה את הלחלוחית בעיניים, כי באתי עם פחד מאוד גדול שאני לא עושה מספיק, וקיבלתי אישור לזה שמה שאני עושה, והאופן שבו I'm taking care לעצמי, לגוף שלי, הוא עובד, ואני לא צריכה לקחת תרופות, וזאת הייתה הקלה מטורפת. הוא היה מאוד מבוגר, וכמה שנים, אחרי כמה שנים של פעם בחצי שנה ביקורת, הוא אמר לי, את יכולה לבוא פעם בשנה, ואז עוד באתי כמה פעמים פעם בשנה, ואז הוא יצא לפנסיה, וכשהוא יצא לפנסיה, אז כבר הייתי די מיודדת איתו, אחרי כל השנים שהוא ליווה אותי, ודיברתי איתו מאוד בכנות על זה, שאני לא כל כך רוצה עכשיו לעבור לרופא אחר. והוא אמר לי שיהיה בסדר, ובסוף הלכתי לאיזה מישהי, וזה היה נורא חזק, כי הגעתי אליה, אחרי שנים שהדלקת פרקים שלי ישנה, לא פעילה. והיא מסתכלת עליי, בעיקר על הבדיקות שלי, והיא אומרת לי שהיא רוצה שאני אתחיל לקחת, לא שאני אתחיל לקחת טיפול תרופתי, היא שאלה אותי אם אני מתכננת להיכנס להיריון. ואז היא אמרה, תעשי את זה מהר, כדי שתוכלי ללדת ולסיים להניק, כדי שתוכלי להתחיל טיפול תרופתי. אבל למה? אבל למה? אז היא אמרה לי שהיא מחשבת קדימה, היא מונעת את מה שצפוי לבוא, אבל... ובאמת הייתי כבר 6-7 שנים, בלי שום, בלי טיפול תרופתי. וזהו, אליה הלכתי עוד פעם, פעמיים, ומאז אני פשוט לא במעקב. הלכתי אליו שוב אחרי שיצא לפנסיה באופן פרטי, אחרי הלידה הראשונה שלי הייתה לי איזושהי החרפה, והרגשתי שאני צריכה שהוא יראה אותי, כי אליה לא יכולתי לחזור, והוא ראה אותי והוא אמר, הכל בסדר, את רק צריכה לחזור לכל מה שאת עושה שוב, להרגלים שלך, הגוף שלך, וזהו. והוא נתן בי כל כך הרבה אמון, שזה באמת גם מאוד מיוחד בעיניי למצוא את זה.
זה באמת נשמע מאוד מאוד מיוחד, ואני רוצה ככה להספיק לשאול עוד כמה דברים בסיפור הבאמת מעורר השראה שאת מספרת פה, ואני שומעת שככה מרגע לרגע וביתר סט ברגע שהיה את האם לקחת המון תרופות או לא, את החלטת שאני מנהלת את זה, ואני קמה בחמש בבוקר ועושה תרגילים, ואני עושה הליכות, ואני מתוודעת לעצמי מבחינה רגשית, ואני משנה את התזונה שלי, ובאמת לא משאירה אף אבן, הופכת כל אבן שאפשר, כדי באמת להביא את עצמך למצב הכי טוב. ורציתי לשאול, מה אפשר לך לעשות את זה? כי זה לא איזה זבנג וגמרנו, זה עבודה יומיומית לאורך שנים. בשעות לא שעות, חמש בבוקר זה לא...
זה כבר לא קורה.
כן. אבל
זה היה חמש עד שהיו ילדים.
כן. מה אפשר לך להחזיק את זה ולשמור על זה?
אני חושבת ש... אני לא זוכרת עכשיו אם זה היה כשהתחלתי ללכת עם קביים או בנקודה אחרת, אבל אני כן זוכרת איזשהו רגע שבו אמרתי לעצמי, אם אני לא עושה עם זה משהו, אני גומרת בכיסא גלגלים. ולצורך השלמת התמונה, אבא שלי יושב על כיסא גלגלים. הוא נפצע במלחמת יום כיפור, והוא משותק, וככה גדלתי. זה לא איזה, זה משהו מאוד מאוד טבעי. ציורי המשפחה שלי בתור ילדה הם אמא עומדת, אבא על כיסא גלגלים, ואני, ואז גם אח שלי, וכשאחותי נולדה כבר לא היו לי ציורי ילדים, אבל כבר הייתי קצת יותר גדולה, אבל... ממש יכולתי, אני ממש זוכרת שהייתה לי איזושהי הבנה כזאת מאוד ברורה, מאוד עמוקה. אם אני לא עושה עם זה משהו, זה רק הולך ומחריף. זה רק, אני רק הולכת ונעשית יותר ויותר מוגבלת. בתנועה שלי, ביכולות שלי. אז זאת תמונה אחת שאפשרה לי את זה, וגם כוחות הרצון שלי. התברכתי בכוחות רצון די חזקים, וגם המון תמיכה לאורך כל הדרך. זאת הייתה המון תמיכה מאליק, הבן זוג שלי, שקרנו בערך חצי שנה לפני הטיסה הראשונה שלי לפיזה. אז, אז בעצם הקשר שלנו, קצת אחרי שהקשר שלנו התחיל, אז הייתה ההחרפה הזאת שבעקבותיה התחלתי ללכת עם קביים. אז הוא מאוד מאוד תמך ותומך לאורך כל הדרך במה שצריך, בחלקים שלו. וההורים שלי, שמאוד מאוד תמכו וגיבו והיו שם בשבילי. וגם כל אנשי המקצוע שנעזרתי בהם בדרך. ואני למודת שיטות. אני עברתי דרך הרבה מאוד סשנים עם הרבה מאוד מטפלים, הרבה מאוד סוגים. ומכל מקום קיבלתי את מה שבדיוק הייתי אמורה לקבל. אז זה באמת נראה לי השילוב של אלה, של הידיעה מה אני לא רוצה. איך אני לא מוכנה שהחיים שלי ייראו, שמתוכה נגזר גם מה אני כן רוצה. אני רוצה להיות חיונית, אני רוצה להיות בתנועה, אני רוצה להיות מסוגלת להחזיק את הילדים שלי על הידיים. גם זה היה שם. איזשהו חשש שיהיו לי תינוקות ויחוו לי המרפקים ואני לא אוכל להחזיק אותם. ודרך כוחות הרצון ואל כל הסביבה הזאת היא האנושית התומכת.
כן.
אחרי שעזבתי את הגרעין.
ואיפה כל התהליך הכל כך עמוק ונפתל, ובאמת ככה מאוד, אם יש משהו גם מההיכרות שלי איתך, שככה תמיד בולט לי, זה שאת מוכנה להתעמת עם הכל, את לא תנסי להסתיר, או לטשטש, או להדחיק, או לעשות חצי, אלא באמת, עם כל הלב והנשמה, ואם את מבינה על עצמך בדרך דברים שאת פחות אוהבת, אבל מוכנה להסתכל עליהם וככה לעשות את השינויים שמתאימים, שאפשריים. ובאמת אני אשמח לשמוע לאן זה הביא אותך, איך זה קשור לאיפה שאת נמצאת היום, לעשייה שלך.
זה בנה את מי שאני. זה בנה להיות מגיל מאוד צעיר בתהליכים ובעבודה מהסוג הזה. זה בונה מטפלים בחוויה שלי. גם חלק מההתעסקות ככה לקראת הפודקאסט, אז עשיתי לעצמי רשימת אנשים, ובאופן טבעי מאוד, גם כי זאת הסביבה שלי, הקולגיאלית, היא מלאה במטפלים, שחוו איזשהו תהליך של ריפוי, שבנה אותם והפך אותם למטפלים שהם. ואני ממש מרגישה שזה מה שזה. זה גם להיות בתהליכים מאפשר לי להבין לעומק מה עובר ברמה מסוימת על מי שאני מלווה אותה. זה מה שבנה את הגישה שלי הזאת שמשלבת את המרחב ההוליסטי הזה של עבודה, שאם יש...
את יכולה לספר קושי, בכמה מילים על איזה אני מטפלת עושה? את? כן, מה את עושה?
אני מטפלת שמשלבת כלים. אני מטפלת בעבודה אנרגטית ורגשית, שמשלבת גם עבודת גוף לפעמים כשזה מתאים. אני פוגשת נשים בקליניקה או בזום או בטלפון, מה שיוצא הכי טוב לכולנו. ובשיחות האלה אנחנו מדברות על הקשיים שיש, וביחד לפעמים מפצחות אותם ומבינות על מה הם יושבים, ולפעמים מוצאות כל מיני דרכים להתמודד איתם. ובעצם אני מלווה את תהליך השינוי הזה שמי שמגיעה אליי מבקשת לעשות. לצד זה אני גם עושה עבודה אנרגטית מרחוק, שהיא נראית קצת אחרת, והיא פחות מושתתת על העקרונות האלה של של העבודה שאני מרגישה. סליחה, שיש להם המון כוח ועוצמה. אבל בגדול, כשמישהי מגיעה אליי בשביל, זה תמיד יהיה בשביל לעשות איזשהו שינוי, כי יש משהו שאו כואב בגוף, לפעמים זו גם דלקת ברקים, לפעמים זו פיברומיאלגיה, לפעמים אלה דברים אחרים, ונדרש שם איזשהו שינוי, והיא כבר ערה לזה שהיא מבקשת את השינוי הזה, כי היא מרגישה לא טוב, היא רוצה להרגיש טוב. אז אני בעצם מלווה אותה בלהבין איך אפשר לפגוש את המרחבים האלה של התנועה הפיזית, של ההרגלים הפיזיים שלנו, של התזונה ושל העבודה הרגשית, האנרגטית. זה מה שאני עושה. את התזונה חשוב לי לציין שאני לא למדתי תזונה אף פעם. אז אני הרבה פעמים שולחת לקולגות שיתאימו את התזונה המתאימה בצורה שהיא מקצועית. אלה דיוקים קטנים שיש לעשות. ואנחנו נכנסות לעבודה, ובודקות ביחד מאיפה להתחיל. לפעמים מתאים להתחיל מלהבין, לעשות סדר בתזונה, לפעמים מתאים להתחיל מלייצר איזושהי שגרת תרגול של מדיטציות, דמיון מודרך, צ'יקונג, תלוי, זה מאוד משתנה. ותמיד יש גם עבודה רגשית ואנרגטית. אנחנו תמיד גם נכנסות קצת פנימה ובודקות מה אפשר לשחרר מהמערכת שלנו שתוקע ומגביל. ואת זה אני עושה, בעיקר מתוך הלמידה שלי, מה זה, גם מתוך הלמידה שלי של שיטות שלמדתי, אבל גם מתוך הלמידה שלי מלצעות בשביל הזה, מלעשות את כל השינויים האלה בעצמי, ולדעת מה זה דורש. איזה כוחות נדרשים לדברים האלה. וגם אני יודעת שבאמת זה לא רק בנה את מי שאני כאשת מקצוע, זה בנה את החיים שלי. אם דיברת קודם על זה שזה אפשר לי להיות בקצב משלי. אני רואה את זה בחיים שלי היום, הפרטיים, לא המקצועיים. זה ממש ממש חלק ממי שאני. כל הסיפור הזה, בעצם.
זה באמת נשמע שהמעבר שלך מכיסא המטופלת לכיסא המטפלת מביא איתו עוד ריפוי לעצמך, עוד ריפוי לאחרות.
כן. כן, יש המון גם, זה גם מבוסס על הרבה דברים שקשורים לעבודה של ריפוי בחוויה שלי. כשאנחנו נמצאות בתוך מרחב של ריפוי, אנחנו גם נוכחות בתוכו. גם אם זה מרחב שאני מבקשת להיות נוכחת בו עבור מי שאני עובדת איתה, אני גם נוכחת בו בעצמי. והרבה פעמים קורה לי ש כשאני נמצאת בתוך סשן עם, עם מטופלת, אז הרבה פעמים זורם אל הידע, מגיע הידע. והוא פשוט נאמר, נאמר, ואני הרבה פעמים מציינת או לעצמי או לשתינו. אני אומרת את זה גם לעצמי עכשיו. זה, המילים האלה הם, הם מיועדות גם, גם אליי. זה לא... ואני גם בדרך כל הזמן. כאילו יש איזשהו מעבר כזה מכיסא המטופלת לכיסא המטפלת, אבל אני ממשיכה לשבת על שני הכיסאות.
כן.
לא, ואני מאמינה שזה גם מה שנכון להיות. אני קצת כמו הגלולות במטריקס. once התחלת להיות בתהליך, את לא עוצרת.
כן.
יש אולי, התהליכים משתנים, יש הפוגות, יש הפסקות, האנשים שאיתם את יושבת, השיטות או הפלטפורמות, יש שם איזושהי תנועה כל הזמן. אבל הסטיקר הזה, אני בתהליך. גם כן. כזה היה. אני מתה על סטיקרים. אז מרגע שנכנסנו לתהליך שהוא באמת תהליך של, של עבודה ושל... של עבודה תודעתית, של עבודה רוחנית, של ריפוי, זה לא נעצר. וזה אולי מעט. אבל זה לא נעצר אף פעם.
לא, אני חושבת שבאמת אנחנו לא מפסיקים להתפתח. אין איזה נקודה שמגיעים אליה ואומרים, אוקיי, טוב, מפה אני כבר יודעת את הכל, והכל ברור לי, ואני פשוט אשאר ככה כמו שאני עד המוות. זה איזושהי התפתחות מתמדת. אבל אני שומעת שבאמת בסיפור האישי שלך, את לקחת המון אחריות על ההתפתחות הזאת, ועל היצירה של, של החיים שלך, של המקצוע שלך, של באמת למצוא את השביל שלך ולדייק אותו, שיהיה בדיוק, מה שאת צריכה ויאפשר לך ללכת בתוכו. ולקראת סיום, לשאלה האחרונה, אני רוצה לשאול, על מה את מוקירה את עצמך בכל הדרך הזאת?
טוב, אז רגע לפני המוקירה, אני רק אגיד שבאמת האחריות היא מוטיב מאוד מרכזי בעיניי. אני מרגישה ש... כשאנחנו באות לתהליך, אז אנחנו יכולות לבוא באיזושהי state of mind של תתקני אותי, או תטפלי בי. ואני חושבת שאולי בהתחלה גם זה המקום שבו הייתי. ונקודת המפנה היא כשלקחתי אחריות מלאה, והחזקתי את המשכות, ולא פשוט הלכתי לסשן כל שבוע. יש שם, יכול להיות שחיצונית זה היה נראה אחרת, אבל פנימית העמדה שלי, חיצונית זה היה נראה אותו דבר, אבל פנימית העמדה שלי הייתה אחרת. זה איזה כוכבית על זה. אני חושבת שאני מוקירה תודה על זה בעצם, על לקחת את המושכות האלה לידיים, ו... לא להתייאש בדרך. יש רגעים של ייאוש. אני מצטערת, אני מדברת איתך, אז ישר יש לי פה הייאוש הברנרי. אבל יש רגעים של ייאוש, אבל שוב, אין עצירה. וגם אם יש עצירה, אז זאת הפסקה בדרך, זאת לא עצירה מוחלטת. זה... לעצור רגע כדי להסדיר נשימה, לאכול משהו, למלא מצברים, כדי להמשיך את התנועה. ואני חושבת שאלה הדברים שאני כמו יכולה להגיד לעצמי תודה על זה שלקחתי אז ולוקחת מאז אחריות. על החיים שלי, על הגוף שלי, על ה-well-being שלי. שאני לא מתייאשת מעצמי בדרך, כי לפעמים זה לא מובן מאליו. אני חושבת ש אם אני חוזרת לסיפור, אז אם הייתי באה לפגוש את פרופסור רובינו והוא היה אומר לי לקחת תרופות, אז כל הסיפור היה נראה אחרת. אני לא בטוחה שהייתי מצליחה להמשיך להחזיק את זה ככה. והיו עוד נקודות, לא רק של אישור חיצוני, היו. לרצות לצאת לטייל ולטייל, ואז לסיים את היום עם רגל מאוד 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 כואבת, גם כשהדלקת פרקים הזאת ישנה, ולא פעילה, ולא מנהלת אותי ביום יום. יש דברים שהם מעבר לכוחות שלי. זה משהו שלפעמים לא כל כך נעים להיות מולו. ויש תקופות מאתגרות, ואני שמחה, מוכירה, מודה על זה, שגם בתקופות המאתגרות לא אמרתי נואש. ותמיד מצאתי גם את העזרה. זה לא משהו שאנחנו יכולות לעשות חיים שלמים לבד. זה תמיד עם עזרה.
שום דבר אנחנו לא יכולים לעשות לבד. האנושות היא לא בנויה, אין כזה דבר לבד.
כן, אז תמיד גם להיות יכולה לבקש את העזרה, להבין שאני צריכה להיכנס לעוד תהליך, או שאני צריכה שאליק ייקח את כל מה שקורה בבית עם הילדים לכמה ימים, ואני צריכה רגע לקחת אחורה. כל מיני בדרך, היו כאלה, זה כבר בסוף 22 שנים שאני צועדת בשבילים האלה. אז
כן, אני חושבת שזה באמת א', מאוד משמעותי היכולת לבוא ולבקש עזרה ולמצוא את התמיכה ואת ההקשבה, וככה כל פעם למצוא את האנשים הנכונים שיעשו את זה בשבילך באותה תקופה. ובאמת טוב שלא הלכת לפרופסור רובינוב כמה שנים לפני, אלא שהלכת אליו רק כשיכולת לעלות כבר 7 קומות ברגל.
כן.
ובאמת צריך הרבה גם אמונה בעצמך, וגם למצוא את האנשים שמביאים עוד עולמות של ריפוי, של תוכן, של רפואה, כדי למצוא את הדרך שלך. זה דרש הרבה חקירה.
כן. כן. וזה עדיין.
וזה עדיין. כן, הדרך לא נגמרת. טוב, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה.
תודה.
ואני שמחה ככה להיות, להצטרף לדרך שלך ולהכיר אותך מקרוב. באמת, נותנת הרבה השראה.
תודה רבה. ותודה שהסכמת לראיין אותי.
בשמחה.
יופי. אני יוצרת את ההקלטה. נגיד ביי. ביי.
ביי. ביי.